יומא, דף סמכבב, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילה דתנן, מילה עם סוגריים. ההמתנה והציפייה הדרוכה שהמתין האדמור בעל הישמח משה לביאת מלך המשיח, הייתה מוחשית מאוד. כל רעש שהוא היה שומע בחוץ, הוא מיד בא לראות, רגע, זה ביאת מלך המשיח, מלך המשיח כבר הגיע, עד כדי כך מסופר עליו, שהוא המתין פעם הרבה שעות, בערב שבת, החתן שלו היה אמור לבוא לשבות אצלו, משום מה הוא התעכב, המתין והמתין והמתין לחתן הזה, בינתיים היה הלך להתכונן לכבוד שבת, והנה לפתע אומרים לו, הנה הוא הגיע, שמח משה התלבש מהר בבגדים חשובים, והוא רץ, היה בטוח שהכוונה למלך המשיח. כשהוא ראה שזה החתן שלו, הוא התאכזב. חשבתי שהגיע מלך המשיח. כן, זה מסופר על רבנו החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהיה לו בארון בגד מכובד במיוחד לצאת איתו לקבל את פני מלך המשיח. הוא שילם כסף במיוחד שיהיה לו בגד לקראת ביאת מלך המשיח. כל כך ההמתנה הייתה מוחשית ואמיתית. בכל יום אחכה לו שיבוא. בגמרא שלפנינו נמצא שההמתנה הזאת לביאת המשיח, שבכל רגע ורגע ייתכן שיבנה בית המקדש, יש לה גם כן השלכה הלכתית, הלכה למעשה. הגמרא אומרת שאם יש ביום כיפור, כשבית מקדש קיים, פר ושעיר, פר של כהן גדול, שעיר של עם ישראל, של יום הכיפורים, שנשאר משנה אחת, רוצים לשמור את זה לשנה הבאה ליום כיפור. זה אסור. למה? חוששים לתקלה. חוששים שבמשך השנה תצא תקלה. מה התקלה? אז במסקנה הגמרא אומרת, חוששים שמא במהלך השנה ייקחו את הפר והשעיר ויקריבו אותם למטרה אחרת. לא לשם הקורבן שהם ראויים לו, ולא ביום הכיפורים, הזמן שהם ראויים להקרבה בו. מאיפה מוצאים שחוששים לתקלה? מביאה הגמרא דתנן, בסוגריים, גורסים פה דתניא. היום, בזמן העברת השיעור, לעת עתה עדיין לא זכינו לשמוע שנבנה בית המקדש. לכן אין מקדישים. אתה לא יכול להקדיש קורבנות. אתה לא יכול להקדיש חפצים לבית המקדש. כדי שלא יבואו בזה לידי תקלה. ואין מעריכים. סוף ספר ויקרא, אדם אומר, ערך פלוני, הוא מקבל על עצמו לתת ערך אדם פלוני, אומרת התורה תלוי בין כמה אותו בן אדם. לפי הגיל קובעים את הערך שלו לעניין ערכים, כמה בן אדם שנדר צריך לשלם. בזמן הזה אסור לנדור נדרי ערכים, כי הכסף אמור להגיע לבית המקדש. אין בית מקדש, חוששים שמה יצא תקלה, השתמשו בכסף הזה לדברים אחרים, ויבואו לגזול את ההקדש. וכן אין מחרימין, התנא של הברייתא כאן סובר, שחרם, הכוונה שאדם לוקח חפץ, אומר שזה יהיה חרם, הכוונה שזה יהיה כמו מוקדש לבית המקדש. אסור לעשות את כל זה בזמן הזה. ואם הקדיש או והעריך או והחרים, ההקדש חל. אבל חוששים שמא יבואו לידי תקלה. לכן, אם זה בהמה משהו הקדיש, תעקר, תכף נראה מה זה. מה הכוונה תעקר? פירות או כסות, בגדים וכלים, ירכבו. אם זה מעות או וכלי מתכות, אל תהנה מהם. יוליך הנאה כמה שהם שווים, את השווי שלהם יוליך לים המלח, ששם ישים את זה ולא יהנה מזה. אתה אומר שבהמה תעקר, איזו עיקור, נועל דלת לפניה, והיא מתה מאליה. כי הוא לא יכול להרוג אותה, כי היא קדושה, הוא לא יכול להשתמש בה, גם כי היא קדושה, אז היא מתה מאליה. בכל אופן, מוצאים פה בברייתא שמשום חשש תקלה שלא יבואו להשתמש ולגזול את ההקדש בזמן הזה שאין בית מקדש, ואי אפשר להביא את החפצים של ההקדש לבית המקדש, אז מכיוון שלמשך זמן ממושך החפצים האלה עומדים, יבואו ליהנות מהם, לגזול מההקדש. אז רואים שבשביל חשש תקלה אסור להקדיש. אותו דבר אפשר גם כן להבין שזאת הסיבה שלא שומרים פר וסעיר מיום כיפורים של שנה אחת ליום כיפורים של שנה אחרת, כדי שלא יבואו בהם בינתיים לידי תקלה. תקלה דמי, איזה סוג תקלה אפשר לבוא בפר והסעיר האלה? אי תקלה דהקרבה. אם אתה חושש שמה במהלך השנה יקריבו את זה לשם קורבן אחר, שזה אגב המסקנה שזו באמת התקלה. אבל בהתחלה הגמרא דוחה, אם כן אפילו כל ראיות נמי, כל סוג של קורבן שנדחה, שאתה אומר, שלח אותו למראה עד שיהיה בו מום ואז תפדה אותו, למה שלח אותו למראה? אולי תוך כדי, עד שיהיה בו מום, יבואו להקריב אותו ויבואו לידי תקלה. אז מה תגיד, איזה תקלה אתה חושב שיבואו? היא תקלה דגיזה ועבודה? אולי יבואו לגזוז את הצמר של אותו קורבן? אולי יבואו לעבוד עם הבהמה הזאת? יבואו לחרוש בה למשל? והרי אסור בקודשים לגזוז את הצמר, אסור לחרוש בהם. אז אפילו כל ראיות נמי, גם פה אני אשאל אותך, גם כאלה קורבנות שנדחו, ששולחים אותם למראה עד שיהיה בהם מום, גם עליהם תגיד את אותה הטענה, שיהיה אסור ללכת ואת אותו קורבן להשאיר אותו למראה, כי אולי יבואו בו לידי תקלה, על ידי זה שיגזו ממנו את הצמר, או שיבואו לעשות בו עבודה. אומרת הגמרא לעולם כמו הצד הראשון שאמרת, מה התקלה? תקלה דהקרבה. אולי במהלך השנה יבואו להקריב את הקורבן הזה למטרה אחרת. והנח, בהמות ששלחו אותם למראה עד שיהיה בהם מום, דלאו בני הקרבה נינו. הם לא מיועדות להקרבה, אלא הם מיועדות שיהיה בהם מום כדי שיוכלו לפדות אותם ומהכסף לקנות קורבן. מכיוון שיודעים שהם לא מיועדים להקרבה, לא תריד בו, בן אדם לא תרוד בזה, מסיח דעת מלהקריב את הבהמות האלה לקורבן. הוא לא יבוא להקריב אותם לשם קורבן אחר. אבל הפר והסעיר של יום הכיפורים של שנה שעברה, אם שומרים אותם לשנה הבאה, למה אתה שומר אותם לשנה הבאה? להקריב אותם. אז אתה מייעד אותם להקרבה. דבת הקרבה היא, תריד בה, הוא תרוד כל הזמן, שהוא יודע שהבהמות האלה מיועדות להקרבה, חושבים שמה יבוא להקריב אותם למטרה אחרת. אומר רבינו אליקים, אחד מגדולי הראשונים, שזאת אותה הסיבה גם כן, שאסור בזמננו להקדיש קורבן. אסור להקדיש קורבן. למה? כותב רבינו אליקים, חוששים, הרי היום אין לנו מזבח להקריב, אז אתה לא יכול להקריב את הקורבן הזה. נו בסדר. אבל אתה בכל מקרה לא יכול להקריב, אז מה הבעיה? תשמור את זה עד שיבנה בית המקדש. הוא כותב פה לשון ממש ממש מדהימה. הוא אומר, לפי שאין מזבח להקריב, ילקח דעתו עליהם כל שעה, דסבר. אם האדם היה מקדיש עכשיו בהמה, אומר זה קורבן עולה, הייתה דעתו על הקורבן העולה הזאת כל הזמן. מה דעתו על הבהמה הזאת? סבר, מהירה יבנה בית המקדש. אולי עוד רגע יבנה בית המקדש. לך תדע. והקריבם. ומכיוון שדעתו עליהם להקריבם, אולי הוא יבוא להקריב את זה לפני שיבנה בית המקדש. אולי הוא יבוא להקריב את זה שלא כדין, כי הוא כל הזמן דעתו להקריב את הקורבן הזה. לכן, חששו ואסרו להקדיש. לכן, אם הוא יקדיש, לוקחים את הבהמות האלה למיטה. בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? רואים מפה שהאדם, על פי ההלכה, אסור לו להקדיש קורבן בזמן שאין בית מקדש, כי הרי כל רגע בית מקדש אמור להיבנות, על פי דברי הרבנו אליקים. זה לא איזה משהו רחוק, זה משהו שאמור להיות קרוב בכל רגע. בכל אופן כך דעתנו צריכה להיות. ולכן, מכיוון שבן אדם יודע שאולי מחר הוא יצטרך להקריב את הקורבן שהוא יקדיש, אז אולי יבוא להקריב את זה שלא כדין. לכן אומרים לו, אל תקדיש קורבן בזמן הזה. חידוש גדול. בכל אופן אנחנו אומרים שחוששים אם תשאיר פר וסעיר מיום כיפורים שנה שעברה לשנה הבאה, יבוא לידי תקלה בפר והסעיר האלה, יבוא להקריב אותם שלא כדין באמצע השנה. אתה חושש לתקלה? סימן שאתה סובר כמו דעה אחת, כי יש דעה שחולקת וסוברת שלא חוששים לתקלה. תקלה עצמה תנאי היא, נתניה, חדה, הברייתא אחת כתוב, קורבן פסח, שאדם מקדיש אותו בשביל להקריב אותו בפסח ראשון, י"ד ניסן, שלא קרב בפסח ראשון. יקרב בפסח שני. איך תקריב אותו בפסח שני? אתה ראית, אתה צריך להקריב... זה לא אותם אנשים שמקריבים פסח ראשון, אם הם לא יקריבו פסח ראשון, מקריבים פסח שני. אלא, אדם שהוא טהור, הוא קרוב לבית מקדש, הוא חייב להקריב פסח ראשון, אם הוא לא יקריב פסח ראשון, אוי ואבוי. הוא לא יכול להקריב פסח שני. מי יכול להקריב פסח שני? אדם שלמשל היה תמי מת בפסח ראשון, בי"ד בניסן. אז הוא מקריב פסח שני בי"ד באייר. אז איך אפשר, מי שלא יקריב פסח ראשון, איך יקריב פסח שני? פשוט מאוד, הוא מוכר את הבהמה של קורבן פסח למישהו שחייב להקריב פסח שני, כי הוא היה תמה בזמן של פסח ראשון. ואם לא יקריבו אותו אפילו לא בפסח שני, אתה יכול להשעות אותו, את הקורבן פסח, ויקרב לשנה הבאה. אתה רואה שאותו תנא לא חושש אולי במהלך השנה, תקריב את הקורבן פסח למטרה אחרת שלא כדין, כי הוא לא חושש לתקלה. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת, לא יקרב. אל תשעה את הקורבן פסח הזה בשביל להקריב אותו בפסח שני או שנה הבאה. אלא מה? תקריב אותו כמה שיותר מהר. אפשר להקריב, אם זה לא בערב פסח, אתה יכול להקריב אותו לשם שלמים. אבל אל תשעה אותו. מה אליו בתקלה פליגי? וכי לא נאמר שהוויכוח בין שתי הברייתות, האם כן להשעות קורבן פסח לשנה הבאה למשל, או לא להשעות קורבן פסח, זה האם חוששים שיבואו לידי תקלה עם הקורבן פסח הזה, שיקריבו אותו בשביל קורבן אחר שלא כדין, או שלא חוששים לתקלה הזאת? אומרת הגמרא, לא, אפשר להגיד לכולה על מה לא חיישינן לתקלה. אין שום בעיה להשאיר את זה שנה שלמה, אם כל הבעיה הייתה, אולי יבואו להקריב את זה שלא כדין. אתה יודע במה הוויכוח בין שתי הברייתות? ואחר בפלוגתא דרבי ורבנן. הוויכוח הוא, האם יש סיכוי בכלל, קורבן פסח שהיה ראוי השנה הזאת לקורבן פסח, שיהיה ראוי גם לשנה הבאה, כי הרי קורבן פסח צריך להקריב אותו תוך שנה מהיום שהוא נולד. עכשיו, לפי דעת רבנן, לא ייתכן להקריא, לא ייתכן שקורבן פסח שהיה בתוך השנה הראשונה בפסח שנה הזאת, תהיה בתוך השנה הראשונה גם בפסח שנה הבאה. כי לפי דעת רבנן, לפי מה אנחנו מחליטים אם הקורבן פסח הזה הוא בן שנה? כשעוברים עליו 12 חודשים של ימות, ימות הלבנה. זאת אומרת, כשעוברת שנה, הוא נהיה בן שנה, כמו השנים שאנחנו מכירים. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי, כדי שהכבס או העז יחשב שהוא כבר עברה שנה עליו, ואז הוא כבר לא יכול להיות קורבן פסח, צריך לעבור עליו שנה של ימות החמה, שזה 11 ימים יותר משנה רגילה. זה 365 יום. אז לפי דעתו של רבי, ייתכן קורבן פסח שהיה ראוי בשנה אחת, עברה שנה שלמה של 12 חודשים, כבר הגיע עוד פעם ערב פסח, אבל עדיין לא עברו 365 יום של שנת חמה, אז הוא עדיין לא נהיה בן שנה אותו כבס, אז הוא ראוי עדיין לקורבן פסח. כי לעניין פסח, מפסח לפסח אנחנו מנים 12 חודשים, שזה בדרך כלל יוצא 354 ימים, אבל בשביל שהכבס יהיה בן שנה, אנחנו מונים את זה לפי ימות החמה של 365 ימים, שזה 11 ימים יותר, אז יכול להיות שב-11 ימים האלה, קורבן פסח הזה נולד נאמר 8 ימים לפני פסח שנה אחת, ועוד 354 ימים מפסח לפסח שנה הבאה, סך הכל 362 ימים, אז עדיין יש לך עוד 3 ימים להקריב אותו. זה יכול להיות ש... הקורבן פסח הזה יהיה בתוך השנה הראשונה שלו, גם בפסח ראשון וגם בפסח של שנה הבאה. וזה כמה יפלגי. ולא קשה, זה לא סותר. הברייתא שאומרת שהוא יכול להיות קרב גם שנה הבאה בפסח, זה כמו דעתו של רבי, שיכולה לעבור עליו שנה שלמה מפסח לפסח, ועדיין לא עוברת עליו שנה שלמה שהוא נהיה בן שנתו, כי בשביל זה צריכים שיעברו יותר זמן, שנת חמה, של 365 יום, כמו שאמרנו. מה שהברייתא אומרת שאין סיכוי להקריב קורבן פסח שלא קרה בשנה הזאת, אתה לא יכול להקריב אותו שנה הבאה, מכיוון שהם סוברים כמו רבנן, ששנה מפסח לפסח אחר, זה אותה שנה בדיוק, שבשנה הזאת הקורבן עובר, הופך להיות בן שנתו, כי כדי שהקורבן יהיה בן שנתו, צריכים שיעברו עליו סך הכל 12 חודשים, 354 יום בדרך כלל. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? שמה הסיבה? למה לפי הברייתא השנייה אסור להשתמש עם קורבן פסח של השנה הזאת, להקריב אותו פסח שנה הבאה, כי אז הכבש יהיה בן שנה ואי אפשר להקריב קורבן פסח שהוא כבר יותר משנה? בן שנתו הכוונה עד שנה, אבל כשהוא כבר נהיה בן שנה אתה לא יכול יותר להקריב אותו קורבן פסח. האם זה הסיבה? והתניא, הרי הברייתא אומרת, וכן המעות, אדם שהקדיש כסף לצורך קניית קורבן פסח, לא יכול לשמור את הכסף הזה לשנה הבאה אם הוא לא קנה עם זה קורבן פסח השנה. הכסף ודאי אין בעיה שהוא יהיה בין 20 שנה, בין 100 שנה. כסף אין בעיה, כל הבעיה זה בכבש. אז אם כן, למה באמת עשו לי לשמור כסף שיידתי לקורבן פסח לשנה אחת, לשמור את הכסף הזה לשנה אחרת? אלא לאו שמאמינה בתקלה פליגי, אלא חייב להיות שהוויכוח הוא, האם אני חושש אם יהיה לבן אדם הזה כסף שמיועד לקורבן פסח, אולי בסופו של דבר אם הוא ישמור את זה מדי הרבה זמן, הוא יבוא להשתמש עם הכסף לצרכים אחרים, והוא יבוא לגזול את ההקדש. חוששים לתקלה? שמאמינה שיש באמת דעה שסוברת שחוששים לתקלה. אומרת המשנה, הרי ביום הכיפורים הכהן גדול מביאים לו שני שעירים, ועושה על זה גורל, שעיר אחד להשם קורבן חטאת בשביל עם ישראל, והשעיר השני לעזאזל. והשעיר לעזאזל, הכהן גדול מתוודה, והשעיר לעזאזל הזה, לפי הדעה של התנא של המשנה, מחפר על האבונות המאוסים, כל האבונות של עם ישראל. בא לו הכהן גדול אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה בשם כל עם ישראל, וכך היה אומר: אנא השם, חטאו, עוו, פשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא השם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל. ככתוב בתורת משה עבדך לאמור, כי ביום הזה, ביום הכיפורים, יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. והכהנים והעם, העומדים בעזרה, כשהיו שומעים, כשהכהן גדול היה מתוודא, היה אומר אנא השם, היה אומר שם המפורש. כשהיו שומעים שם המפורש, הוא יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים, ונופלים על פניהם, ואומרים ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אחרי שהתוודה הכהן גדול על ראש השעיר המשתלח, מסרו הכהן גדול למי שהיה מוליכו לצוק, כדי לשלוח אותו באמת לעזאזל, לצוק. לקחת את השעיר לעזאזל, שם לצוק של העזאזל, מי ראוי לעשות את זה? האם צריך דווקא כהן? אומרת המשנה, לא. גם ישראל יכול. הכל קשרים להוליכו. אלא שעשו הכהנים גדולים קבע, הרגילו שרק כהנים ישלחו את השעיר לעזאזל, ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. אבל, אמר רבי יוסי, היה כבר פעם סיפור, מעשה והוליכו איזה אדם שקראו לו ארסלה, והוא לא היה כהן, ישראל היה. עוד אומרת המשנה, וכבש עשו לו. בנו כזה מין גשר כזה, בניין גבוה, לזה, לאותו אחד שלוקח את השעיר לעזאזל, בדרך, מבית מקדש עד היציאה, עשו לו כזה מין דרך מוגבעת. בנו את זה בערב יום טוב, כדי שיצא מחוץ לעזרה במקום מוגבע. למה? מה הסכנה? מפני הבבליים שהיו דוחקים בו, נו, לך כבר יותר מהר. הם חשבו שהשעיר הזה, זה מה שמחפר עליהם. היו מתלשים בשערו ואומרים לו, טול את השעיר לעזאזל וצא כבר, טול וצא, רוצים כבר להיפטר מכל העבירות שלהם. בוידוי שהכהן גדול התוודה על השעיר לעזאזל, הוא הזכיר את העוונות של עם ישראל, הוא לא דיבר על הכהנים. ואילו בני אהרון עם קדושך, לא כאמר שיתכפרו עוונותיהם של בני אהרון. מנתן, עמי התנה של המשנה שלנו שאומר שהשעיר המשתלח לעזאזל מחפר על העוונות של עם ישראל ולא של הכהנים. אמר רבי ירמיה, זה לא כרבי יהודה, זה לא כמו דעתו של רבי יהודה. דהי כרבי יהודה, הוא אמר שגם הכהנים יש להם כפרה בשעיר המשתלח על שאר העוונות. על עוונות של להיכנס לבית מקדש בתומה, או לאכול קורבנות בתומה, מחפר עליהם הפר של הכהן גדול. אבל שאר העוונות, השעיר לעזאזל מחפר גם על הכהנים לפי דעתו של רבי יהודה. כאן במשנה לכאורה נראה שהשעיר הזה מחפר רק על עם ישראל ולא על הכהנים. אמר אביי, אביי אמר, אפילו תימא רבי יהודה, שלפי דעתו גם הכהנים מתכפרים בשעיר המשתלח. אבל למה לא מזכירים אותם בנפרד? כי מה? אתו כהנים, לאו בכלל עמך ישראל נינו, הם כלולים בכל עם ישראל, אז הוא מזכיר גם אותם. במשנה למדנו, מסרו את השעיר לעזאזל למי שמוליכו. מי זה שמוליכו? כהן דווקא? לא. תנו רבנן, הפסוק אמר, ושילחו ביד איש. ביד איש איתי המדברה. מה זה איש? כל אחד שהוא איש, לא דווקא כהן. להכשיר את הזר, גם ישראל, ראוי לשלח את השעיר לעזאזל. הפסוק אומר, ושילחו ביד איש איתי. איתי זה מלשון לכל זמן ועת, איתי מלשון מזומן. אז לפי דרשה אחת דורשים, שיהיה מזומן כבר מאתמול, מערב יום כיפור, הכינו אותו, תשמע, אתה מחר לוקח, תסעיר לעזאזל. דרשה נוספת שדורשים מהמילה איתי, דהיינו תשלח אותו בזמן, ביום כיפור, אפילו אם יום כיפור יוצא בשבת. אפילו אם זה שלוקח אותו לעזאזל, הוא תמה, איתי ואפילו בתומה. בברייתא למדנו שזה שכתוב איש, זה בא להכשיר את הזר. לאו דווקא כהן, גם ישראל יכול לקחת את השעיר לעזאזל. שואלת הגמרא פשיטא, זה לא עבודה בבית מקדש. לוקחים אותו לעזאזל, זה מחוץ לירושלים. למה צריך שזה יהיה דווקא לידי כהן? עונה הגמרא, מהו דתימא, אם לא שהיה כתוב דרשה שמרבים אפילו אדם שהוא לא כהן שיכול לקחת את השעיר לעזאזל, היית יכול לומר, כתוב לכפר עליו. כפרה כתיב בי, וזה דווקא לידי כהן. הכהנים הם מחפרים על עם ישראל. משמע לן הפסוק מלמד אותנו שאפשר לעשות את זה גם על ידי אדם שהוא לא כהן. דרשנו איתי ואפילו בשבת. שאפשר אפילו בשבת לקחת את השעיר לעזאזל. שואלת הגמרא, למה הלכתה? איזה חילול שבת אתה עושה בזה שאתה לוקח את השעיר לעזאזל? אמר רב ששת, תראה. לומר שאם היה השעיר הזה חולה, והשעיר לא יכול ללכת בכוחות עצמו. אז מותר לאותו אדם להיות מרכיבו על כתפו, אפילו שבעצם הוא סוחב בהמה על הכתפיים. ואחד מה-39 מלאכות של שבת, הגמרא במסכת שבת דף ע"ג מביאה משנה, שאסור להוציא או לטלטל, אסור לטלטל חפץ ברשות הרבים, לקחת אותו מתחילת 400, לטלטל אותו 400 ברשות הרבים. או לקחת אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל כאן, כשהוא בטלטל, אם השעיר הזה חולה, מותר לו לטלטל אותו. שואלת הגמרא, רגע, מה הבעיה לטלטל את השעיר? מה, ואם זה לא היה היתר מיוחד ביום הכיפורים זה היה אסור? כמען דלא כרבי נתן, זה לא כמו דעתו של רבי נתן. דהי, רבי נתן, האמר, חי נושא את עצמו. אם השעיר הזה הוא חי, אז זה לא אתה לבד סוחב אותו על כתפיך, כי יש הבדל, כשאתה סוחב את השעיר כשהוא מת, זה יותר כבד. השעיר חי, הוא קצת עוזר למסע. הוא סוחב קצת את עצמו, זה הכלל. ולכן זה לא נקרא הוצאה, אז אם כן, למה צריך יותר מיוחד לעשות את זה? איזה דבר התורה מתירה לעשות בשבת, שבדרך כלל זה אסור לצורך השעיר המשתלח? עונה הגמרא, אפילו תימא, לפי דעתו של רבי נתן, שסובר שבדרך כלל בעל חי כן עוזר שיסחבו אותו, ולכן זה לא נחשב טלטול שמוציאים אותו מרשות לרשות, אבל חלה שני, כשהבעל חיים הוא חולה, הוא לא סוחב את עצמו, הוא כבר אין לו כוחות לסחוב את עצמו. אז מי שסוחב אותו נחשב שהוא מטלטל אותו, לוקח אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, מטלטל אותו ברשות הרבים יותר מ-400. לכן, אם לא שהתורה התירה לעשות את זה בשבת, זה היה אסור. אמר רפא, זאת אומרת, מזה שאתה אומר שיש יותר מיוחד בשבת לקחת את השעיר ולטלטל אותו ברשות הרבים. ואם זה סתם יום כיפור שהוא לא שבת, אין בעיה. רואים מפה, כל הדיני הוצאה מרשות לרשות זה רק בשבת. וממילא, זה שצות עירוב. למה עושים בדרך כלל עירוב? מה זה עירוב? שיש לך חצר, שהיא בעצם מדין תורה נחשבת רשות היחיד. כן, הרי בשבת יש 4 סוגי רשויות. 2 רשויות הן מהתורה. רשות היחיד, שזה בדרך כלל מקום מוקף, עם גדר של 10 טפחים גובה, וזה מיועד לאדם פרטי. ויש רשות הרבים, שזה שטח רחב, 16 אמה, שעוברים בו אנשים, הרבה אנשים, לרחוב ציבורי או איזשהו שוק, רחבה גדולה. ומדין תורה אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו, חכמים תקנו שאפילו בתוך חצר שהיא רשות היחיד, אם פתוחים אליה כמה בתים, שזה נראה כמו שהחצר היא רשות הרבים, והבתים הם רשות היחיד, גם כן יהיה אסור לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. למה? שלא יבוא לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים ממש. זה נקרא עירוב. כל הדין של עירוב זה בגלל מלאכת הוצאה, כדי שלא יבוא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, תקנו גם שיעשו עירוב. אבל בכל אופן, כל הדין הזה של הוצאה וממילא גם עירוב והוצאה, כל זה נאמר רק לשבת. אבל ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. הוא מוכל ביום חול. לכן, רק שיום כיפורים חל בשבת, אז התורה מביאה דרשה שמותר, וזה דוחה שבת, לשאת את השעיר למדבר. למדנו בברייתא איתי, אפילו בטומאה. מה פוש אפילו בתומה? למה שבאמת, אם זה שלוקח את השעיר להזזל הוא תמה, מה הבעיה? הרי כל מן שהשעיר חי הוא לא נטמא, אז למה שאדם תמה יהיה לו בעיה לקחת את השעיר להזזל? למה הלכת? מה החידוש? אמר רב ששת, לומר שאם זה שאמור לקחת את השעיר להזזל נטמא, זה שהוא משלחו, נכנס תמה לתוך העזרה, עד לאותו מקום שהכהן מוסר לו את השעיר, ולוקח את זה משם ומשלחו. שאלו את רבי אליעזר, והגמרא בהמשך תגיד שרבי אליעזר, דברים שהוא לא שמע מפי רבו, הוא לא היה נותן הוראה בדברים שהוא לא שמע מפי רבו. לכן כששאלו אותו כל מיני שאלות, והוא לא שמע תשובה ברורה מרבו, הוא לא היה לבד חושב על תשובה, אלא מה שהוא קיבל הוא היה אומר, מה שהוא לא קיבל הוא לא היה אומר. אלא אם כן זה דברים שממש סברה, אבל דברים שהם קבלה במסורת, הוא לא היה אומר אם לא שהוא היה שומע מרבו. לכן כששאלו את רבי אליעזר, מה הדין אם השעיר המשתלח חלה? מה הוא שירכיבהו על כתפו? אז למדנו מקודם, איתי אפילו בשבת, שמותר להרכיב אותו על כתפו את השעיר. אבל הוא לא שמע מרבו תשובה לשאלה הזאת, לכן הוא דחה אותם באיזושהי התחמקות. אמר להם, מה אתם חושבים שהשעיר הזה חולה? הוא בריא, מאוד מאוד בריא, יכול הוא אפילו להרכיב אני ואתם, מרוב שהוא בריא, יכול אותנו לסחוב. שאלו אותו, מה יהיה אם חלה משלחו, מה הוא ששלחנו ביד אחר? זאת אומרת, התורה אומרת שצריך לייחד את מי שהולך לקחת את השעיר לעזאזל מלפני יום הכיפורים, אבל אם ביום הכיפורים הוא פתאום נהיה לו עלינו חולה, אפשר לקחת מישהו אחר, אז הוא גם לא שמע תשובה לשאלה הזאת, אז הוא התחמק, אמר להם, הוא בריא, מה אתם עושים אותו חולה? היי, בשלום, אני ואתם. לא אני ולא אתם, לא נזדקק לו. שאלה נוספת שאלו אותו. אם, הרי מה קורה? לוקחים את השעיר לעזאזל, שם זה צוק גבוה, דוחפים אותו מהצוק, והוא נופל ומתפרק לאיברים. עכשיו, מה יהיה אם דחפו מהצוק ולא מת? מהו שאותו אדם שלקח את השעיר לעזאזל, שירד אחריו וימיתנו? גם את זה הוא לא שמע מרבו. לכן התחמק, אמר להם, אין סיכוי שהוא נפל שם בצוק והוא לא מת. כן יובדו כל אויביך השם. זה רבי אליעזר התחמק מהם, לא ענה תשובה, אבל וחכמים אמרו בטח שיש תשובה לכל שאלה ושאלה. אם חלה, השעיר מותר למשלח להיות מרכיבו על כתפו. אם חלה משלחו, בדיעבד אפשר לקחת מישהו אחר שיקח את השעיר לעזאזל, משלחנו ביד אחר, דחפו ולא מת, ירד אחריו וימיתנו. שאלות נוספות ששאלו את רבי אליעזר והוא התחמק ולא רצה לענות עליהם. שאלו את רבי אליעזר, פלוני, מה אתה אומר עליו? מה הוא לחיי העולם הבא? לא רצה לענות להם. המאירי מסביר, מה אתם צריכים לדון את הבן אדם? רק הקדוש ברוך הוא באמת יודע את מעשי בני אדם ואת השכר שצריך לשלם להם. לכן התחמק מהם, אמר להם, לא שאלתוני אלא על פלוני, מה אתם אומרים על הבן אדם ההוא? אז הם שאלו אותו, נו, מה דעתך על הבן אדם ההוא? אז חזר ואמר להם, נו, ומה עם הבן אדם הראשון? ככה התחמק מהם. שאלה נוספת, שאלו אותו, מה הוא להציל רואה כבשה מן הארי? האם מותר להציל את הכבשה מהארי? כי הארי תפס כבשה, האם מותר להציל את הכבשה ממנו? אז הוא התחמק מהם, אמר להם, לא שאלתוני אלא על הכבשה. יש גורסים שהוא אמר להם, אתם לא שאלתם האם מותר להציל את הרועה מהארי? אז הם שאלו אותו, מה הוא באמת להציל את הרועה מן הארי? אמר להם, לא שאלתוני אלא על הרועה, אז גורסים פה, נו, ומה לגבי הכבש? האם את הכבש מותר להציל? בקיצור, התחמק מהם. שאלה נוספת, שאלו אותו, האם ממזר בן שנולד על ידי שהאבא שלו התחתן עם אישה, ש... היה אסור לו להתחתן איתה, אז יש מקרים שהבן הופך להיות ממזר. למשל, אם הוא התחתן עם אישה שהייתה נשואה, הבן הוא ממזר. שאלו אותו, האם הוא נחשב ממש בן? מה הוא להירש את אביו? אז הוא שאל אותם בחזרה, מה הוא לייבם? האם הוא מייבם? אם למשל, אח שלו התחתן עם אישה, ולא היה לאח שלו ילדים, והוא נפטר. אז יש מצווה שהאח של הנפטר ייבם את אשת אחיו. נו, הממזר הזה הוא נחשב אח לכל דבר, אז בוודאי שהוא מייבם. אז בוודאי שהוא גם יורש. שאלה נוספת, מהו לסוד את ביתו היום כשבית מקדש חרב? האם זה ראוי לעשות דבר כזה, או בגלל צער החורבן ראוי שלא לסייד את הבית. אז שם התחמק מהם, מהו לסוד את קברו. האם מותר לסייד את הקבר, שזה בדרך כלל מציינים את הקברים, לדעת שפה יש קבר, הם מסמנים את זה בצבע. למה הוא לא יכול לענות תשובות? לא מפני שיפליגם בדברים בתור אחד שלא ידע תשובה, לכן הוא מנסה להתחמק. אלא גם אם הוא ידע תשובה, מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. עוד מעשה ששאלו את רבי אליעזר. שאלה אישה חכמה את רבי אליעזר. הרי כשעם ישראל היו במדבר, השתחוו לעבודה זרה, עבדו עבודה זרה, חטאו בחטא העגל. מאחר שמעשה העגל שווין, הרי אסור לעבוד עבודה זרה בכל צורה שהיא. מפני מה אין מיטתן שווה. חלק מעם ישראל נענשו שנהרגו בחרב. שימו איש חרבו והרגו איש את אחיו. חלק במגפה, ויגוף השם את העם. חלק הדרוקן, סוג של חנק כזה, ויזר על פני המים ואשקד בני ישראל, כמו סוטה שהם... הבטן שלהם התנפחה והתפקעה. כל אופן, אז, הרי כולם עבדו עבודה זרה וזה אסור, אז למה זה נענש במיטה כזאת וזה באחרת? אמר לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך, ולא בדברי תורה. פלך זה תביעה של חוטים. יש אומרים, שהתכוון להגיד לה, שכמו אישה, שאתה רואה שכשהיא טובה בצמר, היא יכולה לגזוס את הצמר, ואז לעשות מהצמר חוטים וככה לטוות. ובכל זאת כתוב, וכן הוא אומר, כמו שהגמרא פה מביאה, וכל אישה חוכמת לב בידיה תבו. מה הפירוש? בזמן המשכן. שהנשים חוכמת לב היו טובות את הצמר, כשעדיין הצמר על הכבס בעצמו. מה ההבדל? למה באמת לא לטוות את הצמר אחרי שגוזזים אותו? לא רואים פה שיש כן הבדל, יש איזושהי, יש דרגות בתביעה של הצמר. אותו דבר גם יש דרגות בעבודה זרה. מה באמת התשובה? למה היו כאלה שנענשו בחטא העגל בעונש אחד, והיו כאלה שנענשו בעונש אחר? התמר, רב ולוי. אחד אמר, מה ההבדל באמת בדרגת העונשים? אחד שזיבח, שחט קורבנות, וכיתר, הכתיר, כתורת, לעגל, אז אם ישראל שעושה את זה, חייב סקילה. אבל נוכרי שעובד עבודה זרה בצורה כזאת בן נוח, מיטתו בסייף. לכן אלה היו מיטתם בחרב. גיפף ונשק, כדי הרי לפני קבלת התורה. גיפף ונשק, חיבק ונשק את העגל, אין בזה מיטה בדין אלא מיטה בידי שמיים. אדם כזה נידון במיטה, דיינו במגפה, שזה בידי שמיים. מי ששמח בלבבו עם העגל, וזה אתה לא יכול לדעת, אז אדם כזה נידון בהדרוקן, שזה דבר שבודקים. נתנו להם לשתות, והמשקה הזה בדק, מי ששמח עם העבודה הזרה, הוא נענש במיטה הזאת. זה דעה אחת בדרגות. אחד אמר דעה שנייה, מה הסיבה שיש שלוש דרגות? הדרגה הכי חמורה, מי שעבד את העגל, ובאו אליו שני עדים ויתרו בו, אל תעבוד את העגל, זה עבודה זרה, זה חיוב מיטה. זה העדים בהתראה, אדם כזה באמת חייב בסייף, כמו בן נוח, אדם שלא יהודי, שעובד עבודה זרה, חייב מיטה בחרב. מי שעבד עבודה זרה בפני עדים, אבל הם לא יתרו בו, בלא התראה, לא אמרו לו שזה אסור, ואם הוא יעשה את זה, הוא יהיה חייב מיטה. אדם כזה במיטה בידי שמיים. אחד שעבד עבודה זרה, אבל לא היה לא בעדים ולא בהתראה, אף אחד לא יתרה בו, הדבר התברר על ידי שמשה רבנו ישקע אותו, ואם באמת הוא עבד עבודה זרה, הוא נענש בהדרוקן, שזה כמו מיטת סוטה. כתוב לעניין חטא העגל, אמר רב יהודה, שבטו של לוי, כל שבט לוי, אף אחד מהם לא עבד עבודה זרה בחטא העגל. מה הראיה? שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה, כשהוא חזר שם מהקדוש ברוך הוא, מהר סיני, והוא ראה את כל חטא העגל. ויאמר, מי להשם אליי? ואז מי יתאסף אליו? ויאספו אליו כל בני לוי וגומר. רואים שהם היו שייכים להשם, הם לא עבדו עבודה זרה. יתיב רבינה, וכמה להשמעת? אמר את הדרשה של רב יהודה, שכל שבט לוי, אף אחד מהם לא חטא בחטא העגל. אז הקשו עליו וחורה קושייה, הייתי והיא. שאלו עליו בני רב פאפה ברבא לרבינה. הרי לפני הסתלקותו של משה רבנו, הוא משבח את שבט לוי והוא אומר, אתם, אחרי חטא העגל, כשהיו צריכים להעניש את החוטאים, לא חסתם אפילו על קרובי המשפחה שלכם. האומר לאבי ולאמו, לא ראיתיו. איך שאומרים בין אנשים, לא רואה אותו אפילו. לא, רק הרגו את האביו, אמו, אם חטאו בעגל. אם אביו, זאת אומרת, אם זה היה שבט לוי שלא חטאו בעגל, אז איך אביו? איך אמו? אז מילא אמו יכול להיות משבט אחר, אבל הוא הולך לשבט לפי האבא. אבל אם אבא שלו, אם הוא הרג את אבא שלו, זה אומר ששבט לוי כן חטאו בעגל, כי אבא שלו אמור לכאורה להיות משבט לוי. תרץ את הגמרא, באמת, כשהרגו בני לוי, הם לא הרגו את אלה שהם משבט לוי, כי כל שבט לוי לא חטאו בעגל. אלא מה הכוונה? אביו, זה הכוונה לסבא. אבי אמו, שהסבא שלו מישראל. זאת אומרת, אבא האמיתי שלו הוא משבט לוי, ובאמת הוא לא חטא בעגל, ואת האבא אף אחד לא הרג. את מי הם הרגו? את האבא של האמא שלהם. אם אמא שלהם לא הייתה לוויה, אז אבא שלה הוא לא לוי. ואם הוא חטא בעגל, אז את הסבא הזה הם הרגו. מה הכוונה אחיו? אחיו, שאותם הוא לא הכיר והם הרגו אחים שלהם בני לוי. איך יכול להיות אם, אם הוא לוי, אח שלו גם אמור להיות לוי. אמרת, מה זה לא חייב להיות? יכול להיות שזה אחיו, רק מאמו, מישראל. שיש לו, שאמא שלו התחתנה עם כהן והתחתנה עם ישראל. ומהכהן הוא נולד, ומישראל נולד אח שלו. והוא בעצם אח שלו מאמא, לא מאותו אבא. אז הוא כהן ואח שלו לא כהן. מה הכוונה בניו? כתוב שמרגו גם את הבנים שלהם. איך יכול להיות שהבן שלו הוא, אם הוא לוי, איך הבן שלו לא לוי? הכוונה הנכדים שלו. שבת שלו התחתנה עם ישראל. והילדים שלה הם לא כהנים כבר, הם ישראל. ואם הם עבדו בחטא העגל, אז זה הכוונה כשכתוב, אומר לבניו, בניו לא ידע שמרגו גם את הבנים שלהם, הכוונת הנכדים שלהם. נכדים מהבנות. בני ביתו מישראל. במשנה למדנו שהדרך מבית מקדש עד חוץ לעזרה, זה שלקח את השעיר לעזאזל, עשה את הדרך הזאת, עשו לו מקום מוגבה כזה, מין כבש. וכבש עשו לו מפני הבבליים, שהיו דוחפים אותו, היו אומרים לו, טול וצא. אמר רבא ברבר חנה, זה לא הבבליים היו. מבבל, אלה אלכסנדרים היו, ממצרים, אלה שבאמת היו ככה מתעסקים עם זה שלוקח את השעיר לעזאזל. ולמה בני ארץ ישראל במשנה שלנו אומרים שהבבליים הם אלה שדחקו? מתוך שבני ארץ ישראל שונאים את הבבליים, היו קוראים אותן על שמם. את כל מישהו שהוא קל, יש לו קלות דעת, כל אלה שעושים שטויות, היו קוראים לו בבלי. תנא רבי יהודה אומר, לא בבליים היו, אלא אלכסנדרים היו, כמו שאמרנו קודם. אמר לו רבי יוסי שמשפחתו גם כן הייתה מבבל, והוא לא רצה לשמוע בגנותם של בני משפחתו, תנוח דעתך, שהנחת את דעתי. כתוב במשנה שהם היו אומרים לו, הבבליים לזה שלוקח את השעיר לעזאזל, טול וצא. הגמרא מביאה ברייתא בעניין הזה, תנא. הם היו אומרים לו, מה שי צפיר הדין? למה מתעכב פה השעיר הזה? וחובי דר הסגין, הרי העוונות של הדור מרובים, שכבר ילך לעזאזל, ואז יתכפרו כל העוונות בני ישראל על ידי זה, שכשהוא ילך, כשהוא ייפול מהצוק, ואז ברגע שהוא נופל מהצוק, זה גורם שבאותו רגע החוט שקשרו בין הקרניים של השעיר ובראש הצוק, היו קושרים כזה מין חוט של צמר, שברגע שהשעיר היה נופל בעזאזל, החוט הזה היה מצבע אדום, היה הופך להיות ללבן, וזאת הייתה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא חיפר לעם ישראל על כל עוונותיהם, ועד כאן דף סמך וב.